טוב רבותיי, ערב טוב. אין לי יודע מה היה נוסח שם, סילבסטר, לא סילבסטר. עצם הדבר שצריכים להגיד מה זה כן סילבסטר, מה זה לא סילבסטר, זה כבר פשיטת רגל. אנחנו פשוט לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו נלמד רבותיי מה זה עם ישראל, מה זה יהודי, מה חובתנו בשעה הזאת, בשעה המסכנה הזאת. מה תפקידנו במצב הקשה שאנחנו נקלענו בו? וזה לא דווקא במצב עכשיו של רפין והערבת ובבודרבו ובמלאוי, אלא עצם כל המצב של עם ישראל המסכן הזה, שהוא סובל. אז פעם הוא סובל בכזאת צורה, ופעם הוא סובל בכזאת צורה, ופעם זה כזה סילבסטר, ופעם זה כזה סילבסטר, ופעם הוא סובל מהבנים שלו, לדאבוננו הרב. זאת הבעיה המרכזית. אם צריך לבוא ולהסביר למה כן סילבסטר ולמה לא סילבסטר, סימן שהוא סובל מעצמו. הייתם אומרים בחוץ לארץ, בהולנד, בצרפת, סילבסטר, יהודים דתיים היו מתעלפים שבכלל לשמוע את המילה הזאת. המשוגעת, צריך להסביר. מה נאמר רבותיי, מה נדבר, מה נצטדע, כל מה שנאמר לא מספיק, לא מספיק. הנה עכשיו עברנו עשרה בטבת, רק בתור הקדמה. יחזקאל אומר עשרה בטבת, אתם יודעים מה שאומר יחזקאל? אני מדבר בעל פה, אני עכשיו פה את הספר. יחזקאל אומר בעשרה בטבת צרו על העיר ואחר כך נחרבה ירושלים. אז למה אתה עושה צום על המצור? ילד לא היה טוב בבית הספר, המורה נתנה לו עונש 100 פעמים להקשיב טוב. אחרי חודשיים שלוש המשיך להשתלל פה, שם זרקו אותו מהבית ספר. הלך הילד יחזקאל, יחזקאל פשוט הלך הילד לבית ספר אחר. אומר המנהל, טוב, אני לא מוכן לקבל אותך בלי אישור מהמנהל של הבית ספר הישן. בא הילד לבית ספר הישן, אומר לו המנהל, מותק, אתה חייב עוד 100 פעמים עונש למורה. ויוצא לו, כתבת 100 פעמים להקשיב בשיעור, אני לא נותן לך פתק. נו תגידו לי אם זה נורמלי. אתה כבר זורק אותו מהבית ספר, נכון או לא? אתה זורק אותו מהבית ספר, אז מה אתה מבלבל את המוח עם העונש? להקשיב טוב 100 פעמים על מה? השאלה ברורה לכולם? מה התשובה? זה השאלה של המצור, זה השאלה של השרה בטבת. היה מצור על העיר, ירושלים הייתה חזקה, עליונית, והיו מסביב למצור, ואחרי זה נפרצה העיר, שנתיים אחרי זה העיר ונחרבה העיר. מה זה נחרבה העיר? מה זה בית המקדש נחרב? זה אומר שזרקו את הילד מבית הספר, כל כך פשוט. לא, צריך עוד לעשות צום על זה שהיה מצור על העיר. אתם מבינים את השאלה שלי? אז מה זה? שאלה טובה, רבותיי, זו שאלה פגז, אין לנו הסבר, רק הסבר אחד. חבר'ה, הייתם אדישים, לא זרקתי אתכם מהבית ספר, כאן זה התחיל. אתה לא עשית את העונש, לא התייחסת למורה, דבר גורר דבר, הייתי חייב בסוף לזרוק אותך. הבנתם אותי רבותיי? האלוקים שלח לנו תזכורת. אתה לא מרגיש טוב, לך לרופא. ולא הולך לרופא כי אני מפחד מהרופא, בסוף מתברר שיש לו סרטן. עכשיו אתה בא לצעוק, למה לא הלכת שקיבלת תזכורת? מה עכשיו נזכרת? הבנתם? היינו אדישים, היינו אדישים. אומר לך הנביא יחזקאל, כל כך היינו אדישים שגם אחרי חורבן ירושלים גם כן אנחנו אדישים ולא מעניין אותנו שום דבר. אומר לך הפסוק ביחזקאל, תקשיבו היטב,
הולך לקרוא פה.
וידבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לימור, יחזקאל היה בכלל בבבל, הוא לא היה בירושלים. בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל לירושלים בעצם היום הזה, אתה שומע? טוב, אבל אחרי זה היה חורבן. ואז אומר לך פסוק המשר באותו פרק, דבר השם אליי למור, בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגיפה. מה זה מחמד עיניך? אשתך. ולא תזפוד ולא תבכה ולא תבוד אמתך, הענק דום מתים אבל לא תעשה לך, פרחה חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך, ולא תעתה על שפם ולחם אנשים לא תאכל. לא מתאבל, תלה. ואדבר אליו בבוקר ותמת אשתי בערב. אמרתי את הנבואה, באישה שלא מתה. ויאמרו אליי אמה, לא תגיד לנו מה אלה לנו כי אתה עושה. מה קורה? איזה מין נבואה מצחיקה, אשתו מתה. ואומר עליהם דבר השם היה אליי למור אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, הנני מחלל את מקדשי גאון ושכם מחמת עיניכם, תדעו לכם, הזהרתי אותך מראש, יהיה חורבן. ועשיתם כאשר עשיתי, גם שם אתם על שפם לא תעתו, ולכם אנשים לא תאכלו, פרחם על ראשיכם ונעליכם ברגליכם לא תספודו ולא תבכו. והיה יחזקאל לכם למופת, ככל אשר עשה תעשו. מה דעתכם? מה זה? איזה מין נבואה הזאת? יחזקאל אומר להם, חבר'ה אתם אדישים. וכשאני אומר לכם אתם אדישים, האדישות הייתה לפני החורבן והאדישות תהיה אחרי החורבן. יחזקאל אומר את זה בפרק כ"ד כשהוא מדבר על המצור. אתה צודק בהערה שלך, כי פה המצור מדובר לפני החורבן, אבל באותו פרק אומר יחזקאל מה יהיה לפני המצור ומה יהיה אחרי החורבן. יחזקאל היה אחרי החורבן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו בשנה השישית, לא, יחזקאל היה בבבל, הוא לא היה בירושלים. יחזקאל היה בבבל, אבל הוא אומר לו, הוא היה בזמן החורבן, אבל הוא לא היה בירושלים, הוא היה בבבל. אתה מבין אותי? יחזקאל לא היה בירושלים, הוא ניבא לאחרי החורבן, אבל הוא היה בתקופת החורבן. עוד מעט אני אקרא לך טוב שמה שאמרת, חכה רגע. עד כאן הבנו? רבותיי, זה דברים נוראים, אדישות. וזה הטרגדיה הכי גדולה שלנו, שלא יודעים שיש לנו חורבן. ובגלל שהחבר שאל, אני אמשיך הלאה. רבי שמעון בר יוחאי אומר שעשרה בטבת זה לא נכון. כתוב חודש העשירי, אני סובר שחודש העשירי זה טבת, אבל זה לא עשרה בטבת, זה חמישה בטבת. רבי שמעון בר יוחאי היה תלמידו של רבי עקיבא. אתם שומעים? רבי עקיבא אומר עשרה בטבת בגלל הפסוק ביחזקאל שהיה מצור, אבל יש על זה קושייה. רבי עקיבא היה אחרי החורבן, אבל רבי עקיבא מסביר את הפסוקים. אתה מעיר טוב. רבי עקיבא מסביר מה היה בחורבן הראשון. אתה שומע? מה זה עשרה בטבת? אומר רבי עקיבא זה המצור. ברור? כן? רגע, 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 זה בסדר? עניתי לך, הוא מסביר למה עושים השני, והוא אומר למה עושים עשרה בטבת, בגלל המצור, מה שכתוב ביחזקאל, זה ברור. אבל רבי שמעון בר יוחאי שואל על זה, למה שהנביא אומר צום הרביעי 17 בתמוז, החמישי תשעה באב, השביעי צום גדליה, העשירי, עשרה בטבת. לפי הסדר משמע שצום עשרה בטבת הוא האחרון, זה נכון? וזה לא ככה, כי אם זה העניין של המצום, אז זה הראשון. זה הראשון. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני חולק עליך, ואני סובר שהחודש העשירי זה טבת, אבל זה לא עשרה בטבת, אלא בפרק למד ג' גם ביחזקאל אומר לך הפסוק, תקשיבו אליי, אומר הפסוק ביחזקאל, ויהי בשתי עשרה שנה בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו. אתם שומעים? בעשירי בחמישה לחודש. עוד פעם, מה זה עשירי? זה חודש טבת. בחמישה לחודש באי אב בא אליי הפליט מירושלים למור וקטה העיר. יחזקאל אומר, אחרי החורבן הגיע לנו הבשורה, לא היה להם טלפון ולא היה להם פקס, והגיע הידיעה שהוקטה העיר, ואחרי החורבן לכם עושים עשרה בטבת, חודש העשירי. שמעתם? אז אנחנו צריכים להבין מה זה משנה שהגיע הידיעה. אם כבר עושים על החורבן, תבינו חבר'ה, אם כבר עושים על החורבן, אז מה זה משנה הידיעה שהגיע אחר כך? מה זה תוספת חורבן? אתם מבינים את השאלה שלי? וידבר השם אליי למור, בן אדם, יושבי חרובות האלה על אדמת ישראל אומרים לימור, אחד היה אברהם וירש את הארץ, ואנחנו רבים לנו ניתנה הארץ למורשה. שימו לב את הפסוק הזה, זה פסוק היסטורי. יושבי החרבות האלה, היה ויכוח בין נביאי השקר לירמיהו, יהיה חורבן או לא יהיה? ירמיהו אומר, חבר'ה, ככה לא מתנהגים, יהיה חורבן. ונביאי השקר אומר, יהיה בסדר, האלוקים ישמור על בניו, לא לדאוג, עם ישראל חי, יהיה בסדר. הבנתם אותי? כל זה לפני החורבן. מה היה אחרי החורבן? חשבתי אנשים ירגעו, והסיפור חוזר על עצמו. יושבי החרבות האלה, אומר המפרשים, ישבו במערות בנקיקים ביריחו, כבר איבדו את ירושלים, והם עדיין לא מבינים את החורבן. עשרה בטבת זה אחרי החורבן, לא מבינים את החורבן. יושבי החרבות האלה אומרים לימור, אחד היה אברהם וירש את הארץ. אברהם היה יחיד והוא ירש, אם כן אנחנו רבים, בטח שאנחנו יורשים את הארץ. לכן אמור עליהם, כה אמר השם אלוקים על אדם, תוכלו ואינכם תישאו אל גילוליכם ודם תשפוכו והארץ תירשו. אתם באמת חושבים? אתם יודעים מה זה? אומר להם הנביא, אתם יודעים מה אתם מדברים? אתם עושים את כל העבירות ואתם חושבים לקבל את ארץ ישראל? עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה ואיש את רעהו תמאתם והארץ תירשו. כה תאמר עליהם, כה אמר השם אלוקים חי אני, אם לא אשר בחרבות בחרב יפולו. אי אפשר להמשיך רבותיי, מה אתם אומרים הדבר כזה? זה עשרה בטבת וזה חמישה בטבת. עכשיו אתם מבינים מה אנחנו לומדים? החורבן זה שלא יודעים את החורבן. וכשאני עובר מההיסטוריה של יחזקאל להיסטוריה שלנו, אנחנו חייבים לחזור את הפסוקים האלו. אנשים נלחצים שעוד בן אדם נתקר בסכין ועוד בן אדם נתקר בסכין, ואין שם יישוב הדעת וכולם לחוצים, ועוד אומרים יהיה בסדר ויהיה בסדר, זה רק נגד השלום, זה לא נגד יהודים וכל מיני דברים. רבותיי, אבל אני נלחץ רבותיי על החורבן של הנוער שלנו. תבינו היטב, אדם דתי צריך להסתכל קצת אחרת על המאורעות, בלי שאנחנו מזלזלים בכל יהודי שמת פיזי, אבל אנחנו צריכים רבותיי לבכות על הנוער שלנו ועל הציבור ועל מה, איזה דיבורים ואיזה ניבולי פה ואיזה תמונות ואיזה וידאו ואיזה קסטות ואיזה רדיו ואיזה טלוויזיה. מה אתה מדבר רבי, אנחנו עדיין בסדר? ומה אתם מבלבלים את המוח, בסדר? זהו, זהו מה שצריך להבין. יהיה בסדר ונביא השקר ממשיכים, יהיה בסדר ויהיה בסדר ויהיה בסדר. מה אתה מבלבל, יהיה בסדר? תסתכל קצת בעיניים חכמות. זה עם, עם ישראל היה עם הספר, היום זה עם הנשק, הספקית מספר אחד לנשק עם ישראל. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שצריך להיות בעם ישראל לדאבוננו הרב. האם אנחנו מוצאים ספר לעולם?
גם רבי עקיבא חשב ככה.
גם רבי עקיבא חשב ככה, אתה צודק. וההיסטוריה חוזרת על עצמה. אתה שומע? ההיסטוריה, אני יודע שאני צעיר ממך, אבל גם ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ומי שצריך לכאוב את המצב, ואם נלחם את המצב, אולי קצת ייראה אחרת העניינים. זה בדיוק מה שאתה אומר, גם רבי עקיבא חשב ככה. וזהו רבותיי, צריך להסתכל, לא יכולים על הרוח, על הרוח, ועדיין יהיה בסדר ויהיה בסדר ויהיה בסדר ויהיה בסדר. והיום קצת נלמד רבותיי על האנטישמיות, על השואה, על הגטאות, על מצרים, על פוליטיקה, כדי להבין קצת את ההיסטוריה, איך זה משתלב ביחד. לא נעים לשמוע דברים כאלה, אבל גם זה צריך גם לשמוע, צריך לדעת את הדברים. רבותיי, עם ישראל באו למצרים. אולי אני אספר לכם משהו אחר, או לא משהו אחר, בצורה אחרת קצת. ואז אני זוכר רבותיי שאני באשדוד עשיתי אזעקות לשבת, כאילו אזעקות יום שישי. בא אליי פעם אחד זקן אחד שהיה בשואה המסכן, והוא זוכר את האזעקות האלה מהבלוק, אם הוא לא יכל להירגע, טלפון בבקשה לטלפון, מאיפה הוא טלפון? כן, הוא טלפון מהמועצה הדתית שהפסיקו עם האזעקות האלו, זה מזכיר לו. הם אמרו שהם לא שמו את זה, טלפונו אליי, אני בתור פעילים שמתי את זה, אז הוא רוצה להתפגש איתי והוא נפגש איתי. אז הוא התחיל להמתיר עליי, ומה אתם הייתם בשואה, מה אתם מדברים, ואיפה הולכים, וכל הדברים שאנחנו יודעים אותם. ובכן רבותיי, שימו לב מה אני מספר לכם. בכל מה שהוא סיפר לי זעזע אותי יותר. אני קראתי הרבה ספרים על השואה, יש ספרים שכבר אני לא יכול לקרוא אותם. והוא אמר לי, אתה ילד, אתה גדלת פה בחממה, אנחנו עברנו שואה, לא מסוגל לשמוע את זה. ואיפה היה אלוקים? ועוד כהנה וכהנה. ואז הוא אומר לי, ואז אני שואל אותו, אבל אני מתחיל להוציא ממנו, תגיד לי, אבל אני חשבתי שהשואה, יש עוד דבר דומה לזה, גם על וייטנאם, וגם קמבודיה, וגם ביפה, וגם צפון קוריאה, ודרום קוריאה, וצוענים מתו בשואה, וכל מיני מתו בשואה. אז למה אתה דווקא רואה את עם ישראל המיוחד? לא, אתה טועה, אתה טועה. הוא לימד אותי חוכמת חיים שאני לא יכול אפילו לתאר לך. אמר רבי, מה שנעשה לעם ישראל לא נעשה לשום עם. אמרתי, למה?
גם ביפו אנחנו ראינו מול מילים כאלו שהם רגעים וגופים על יוסמית עם עולם. אומר לא, מדינת אימות אומר בשעה אירוסים בצענים בכל מיני מי שאימות מלחם עובדים עושים מצור, אנשים מתים ברב, זה מקובל, זה דבר שעובר בכל ההיסטוריה, בכל האנושות, יש מלחמה ויש מצור ויש הכל. אבל אצל היטלר זה היה בתי חרושת למוות. אתם שומעים? אומר אני הייתי, אתה לא היית. אצל היטלר זה היה בתי חרושת. איזה שיטות, איך לעשות. אומר מה אתה חושב, אנחנו מטומטמים, עלינו לקרון בכנס של 2-3 בהמות, עלינו 200 אנשים, נדחפנו בעמידה ונסענו 3 ימים שכל 8 שעות עוצרים את הרכבת למי שמת זורקים החוצה? מה אתה חושב, אנחנו טיפשים, צום לטרח, מה אתה מדבר? מה פתאום עלינו? אומר משום שלא היה קשר ולא רדיו, לא טלגרף ולא ידיעות, היה מלחמת העולם השנייה ואף אחד לא ידע מהשני מה שהולך. ואז פתאום הגרמנים מודיעים שרבותיי האמריקאים באים להפציץ, ומי שרוצה להציל יש לו רכבת הצלה, מי לא יעלה? ואז אומר אישה אחת עלתה על הקרון, אומר לגרמני בביטשון ודנקשון, ואת הילדים שלך את לא רוצה להציל? אז הלכה להביא 5 ילדים, אומר לגרמני רק 2, בבקשה תחליטו איזה 3 להשאיר ואיזה 2 לקחת. הוא אומר לי פטנטים איך להרוג יהודים, ונסענו 3 ימים 8 שעות, כל 8 שעות עושים את הרכבת, ומי שמת מהלעת ומהמחנה כחד אמר הלוואי שישים לי ידי ימות כדי שאני יכול לנשום, איזה דיבורים ואיזה הסתגלות לחיים. ומי שירד אחר כך חי משם חצי חי אחרי 3 ימים, היה 2 תורים, תור של ילדים ותור של גברים או נשים, וידעו שהתור של הילדים זה למוות. אז חבל שיש לי את 2 הילדים, כי ברגע שהילדים באו והתרפכו על האישה, אז היא הלכה עם התור של הילדים, אז מי הלכה למוות? אז מה עשים, האישה הייתה צריכה לברוק את הילדים ממנה, ובאו לשם באסבה ואת האגזים, זה היה כאילו בתי מרחצאות וכל מיני משחקים. אתה מטומטם אומר לי, זה אתה אומר לי ביאפרה וזה קמבודיה וזה וייטנאם, מה אתה מדבר שטויות? לא היה דבר כזה בכל ההיסטוריה, מעם חכם, אינטלקטואל, אוניברסיטאי. איפה האלוקים? שואל אותי הבן אדם. אתם שומעים את השאלה? אמרת לי, אדוני, לימדת אותי דבר קדול. אתה נתת לי את האמונה באלוקים. שים לב מה אתה אמרת. לא ביאפרה, לא וייטנאם, לא קמבודיה ולא דרום קוריאה. זה משהו מיוחד. למה? אז אתה לא רואה פה שזה האלוקים עשה? אתם שומעים אותי או לא? אתה לא רואה שפה האלוקים שם יד? למה? אני עדיין לא יודע, אבל פקט אני רואה את זה בשטח. אתם מבינים אותי? אתה אמרת בשבילי עד השואה וביאפרה וייטנאם וקוריאה וסומליה וכל המסכנים אותו דבר. אני לא רואה את ההבדל, כי אני רואה מיתים, אנשים רבו זה ממני ומיתים. אתה פתאום נתת לי כמה מחשבה שזה היה בתי חרושת למוות, חיפשו את החגים של עם ישראל ואז הם יקרו ואז הם חיפשו. אז רק לעם ישראל בצורה כזה בתי חרושת למוות. אז אני רואה את האלוקים פה. בשבילי השואה זה אמונה באלוקים, אני רואה את האלוקים. למה? עוד מעט. הבנתם אותי? זה משהו נפלא. אומר לי רבי, לא משנה הדימגוגיה הזולה שלך, אתה יכול להגיד למה? אמרתי לו, שמע, אני לא נביא, אבל אני אספר לך כמה דברים מהתורה שלנו, תרצה תקבל, לא תרצה לא תקבל. כן. איזה? אני הייתי מאוד צעיר, הייתי לפני 20 שנה והוא היה מבוגר מאוד, בן 60, כן, מאוד מבוגר. ובכן רבותיי, כתוב במצרים, נא להקשיב אליי היטב, קודם אני ממש קרא במצרים, כתוב במצרים, כתוב השם, כתוב רבותיי, שם כתוב שעם ישראל באו למצרים, ויקוצו מפני בני ישראל, וימרו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, ויקוצו, אומר המדרש, היו מגאלים, ואם יהודי היו מקים, כזאת שנאה הייתה. ובסוף הגלות במצרים, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישילו להם בגדים, וישילו וינצלו את מצרים. אתם שומעים? המדרש אומר גם פסוק ביחזקאל, באומר הוא מרש את פסח, באומר לך בדמייך חיי, באומר לך בדמייך חיי. ויש פה שתי מדרשים שמכו הנראים חלוקים. מדרש אחד אומר, בדם של הצמות והבעיות אתם תחיו. זה מדרש אחד. מדרש שני אומר, בזכות דם פסח ודם מילה אתם תחיו. ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי. מדרש אחד מה אומר? בלכלוך, ברפש, בבוץ. מדרש שני אומר, דם פסח ודם מילה. מה זה? רבותיי, לעוד פסוק כתוב בתהילים, כל הטובות שאלוקים עשה לעם ישראל, שם כתוב פסוק, הפך ליבם לשנוא עמו. זה כתוב בתור מעלה. שואלים הספרים, זה מעלה או זה חיסרון? אנטישמיות זה טוב או לא טוב? אז מה כתוב בזה בתור מעלה? השאלה ברורה לכולם. בתהילים אומר ספר בית הלידי, זה ספר שהתחבר לפני 90 שנה, הבריסק רוב המשודר בבריסק, נשים אליי, מעביל אתכם מן העמים להיות לי, זה אומר שעם ישראל זה שמן במים, שמן ומים, אפילו אם אתה רוצה להרבד, לא הולך ביחד, לא הולך ביחד. זה לא רק איזה סכנה שהתקלקמו בלבולים, זה לא הולך ביחד. האלוקים אומר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אין לזה הסבר. ורבקה באה ושני בנים בבטנה, זה אומר לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. עם ישראל והגוי לא הולך ביחד, וכשקיסריה למעלה ירושלים למטה, וכשירושלים למעלה קיסריה, וזו שיטת נדנדה, אין ביחד. ועם ישראל חייב להיות מובדל, בזה שמן ומים, בזה לטובתם, בזה הסיכוי שהם יחזיקו את עצמם בתור מיעוט בין כל העמים, העם האשורי והעם היווני והעם המצרי והעם הרומאי, איננו, יש רומא באיטליה ומצרים שזה בבלילה של כל מיני עמים, ויוון זה סתם צחוק אחד גדול, אין את העמים הגדולים הללו, ועם ישראל עם הקטן, אם המורשת ישנו, מה ההסבר? אתם שומעים אותי? עם ישראל זה עם כזה שהוא לא יכול להתבולל אפילו אם הוא רוצה. ובואו נדבר בצורה פרימיטיבית, ככה לא מסלגי, צריך להיות חומה בין היהודי לגוי 10 מטר. נדבר בצורה הכי פרימיטיבית אבל עממית, צריך להיות חומה 10 מטר ואז העם קיים. ופה עכשיו השאלה, מי בונה את החומה? קבלן יהודי או קבלן גוי? תקשיב טוב מה שאני אומר לכם. אם הקבלן היהודי בונה את החומה, ירושלים למעלה, איך יהודי בונה חומה? על ידי תורה ומצוות. כדי שאני יקרא יהודי צריך להיות תורה ומצוות. בטח שבכנסת שואלים מי הוא יהודי, רק צריכים לכתוב לא מי הוא יהודי אלא מיהו יהודי, כמו החתולים. אולי יהודי זה שמשרת בצהל, הנה גם אדון ירקוני גם כן שירת בצהל, במי שאני מזלזל בו, אבל זה לא עושה אותו יהודי. אולי יהודי זה יהודי שמוכן למות למען המולדת, אומר אבו דרבו, גם אני מוכן למות למען המולדת. אולי יהודי זה שהולך עם מגן דוד, בא מתגבל בשוויץ בקיבוץ, אומר גם אני הולך עם מגן דוד של הבחורה שלי, אז מה זה יהודי? לכן שואלים בכנסת מי הוא יהודי, מי הוא יהודי, כי מה החתולים לא יודעים מה זה יהודי. בעיה. רבותיי, אם היהודי בונה את החומה, להקשיב אליי, אז יש חומה, אז הקבלן הערבי בשביתה. ואם הקבלן היהודי בשביתה ולא בונה והחומה צריכה להיבנות, אז מה עושים? לוקחים קבלן ערבי. איך הוא מבין? הוא בונה עם בקבוקים וסכינים ונשם, פשוט מאוד. הבנתם אותי? זה היה במצרים, אומר ביצל היבי. עם ישראל באו בהתחלה למצרים, התחילו להתבולל, להתקלקל, התחילו להתקלקל, אז הקבלן היהודי היה בשביתה, אז הקבלן המצרי התחיל לעבוד, ויקוצו מפני בני ישראל וימרבו, ובסוף הגלות דם פסח ודם מילה הקבלן היהודי עובד, אז הקבלן המצרי בשביתה, והשם נתן את חן העם בעיני מלכה. הפך ליבם לשנוא עמו, זה לא חיסרון, זה מעלה. למה זה מעלה? כי ככה אתה תישאר עם, שונאים אותך אתה מתנגד, אם לא שונאים אותך אתה מתבולל, ואם פה לא היה לנו פרבים השלום עם הערבים, רבותיי, על מי יודע מה היה נשאר פה עם היהודים שלנו? רצים לערבה ולסכנין, תראו כמה יהודיות מסתובבות שם, לא יודע אפילו מה. רבותיי, אומר יחזקאל, בדמי חיי, אני נותן לך ברירה. זה לא מחלוקת, זה לא מחלוקת, או כזה או כזה, תבחר לך, אתה חייב להיות מובדל. יש בדמייך דם רפש תתבוץ, תחיו, זה השיטה של הערבים. אם יש דם פסח ודם מילה, גם זה סיבה לחיות. הבנו? ככה הסברתי לאותו זקן באשדוד. שמעת? אמרתי לו. הוא אמר לי, עדיין לא הבנתי מה זה קשור לשואה. אמרתי לו, שמעת את הבית הלוי? את מצרים שמעת? הבנת? הבנת שהשנאה האנטישמית היא לא מובנת? הבנת שזה מוכתב משמיים? הוא אומר, זה הבנתי, אבל לא, לא, אתה מדבר שטויות, לא שייך לעניין. אמרתי, בסדר, חכה, עוד לא גמרנו. ואז אמרתי, בוא נדלק תקופות, עזוב, אני עובר שואה, אתה עברת שואה, ואני אומר, אני תמים, ואני שואל את עצמי, השואה בגרמניה לא מתקבל לי, היה צריך באפריקה, בתימן, בפרימיטיביות, אבל שם היה נראה שואה בדיוק מתאים. גרמניה? סי? אינטלקטואל? אוניברסיטה? שם יש שואה, והיטלר, זה מצחיק מי שקורא את ההיסטוריה, היטלר אוסמש, כתפס כזה סחף.
אבל
אין
חיכני
ראה
את זה.
מי? אין חיכני ראה
את זה.
מירה? אין חיכני. אין, בבקשה, אני אומר את זה, אבל תקשיב אליי. יכול להיות? חכה רגע. ורב ישראל מסלנטר אמר, ולקשיב אליי רבותיי, גרמניה, סי, ברלין. אתה מי, יש לך הסבר? אומר, והגויים כולם אותו, אמרתי, מה זה כולם? למה לא עשו שואה באפריקה? למה לא עשו שואה בצפון בתימן? למה לא עשו במרוקו? למה לא עשו בעיראק? אתה רוצה לשמוע אותי? אני לא יודע. הרי מלחמת העולם השנייה והיה הכל עם ביחד, אבל מה שקשור לעם ישראל, תשמע מה שאני אומר לך, קח את הבית הלאומי, תדביק על התקופה שלנו, אתה לא חייב לקבל, תדביק. עם ישראל בנוי קצת אחרת ממה שאנחנו חושבים בסטנדרט האנושי, ולדאבוננו הרב, רבותיי, במרוקו ולא שמחתנו ובכל המקומות הייתה, רבותיי שמרו על כל כחוט השערה. מה זה נקרא שמירה? הקבלן היהודי עבד. וכשהקבלן היהודי עבד והשם נתן אתכם העם בעיני מצרים, שם לא הייתה שואה. ודאבוננו הרב, זה נכון, בפולניה הרבה אנשים, הרבה דתיים חרדים שאנחנו אפילו לא יכולים לעמוד תרת כפות עליהם, וגם בוגריה, אבל לדאבוננו היה חלק גדול באירופה, חלק גדול, בפרט בגרמניה, הייתה התבוללות קשה מאוד. והשכלה וכל הדברים האלו יצרו מצב שהקבלן היהודי בשביתה. וכשהקבלן היהודי בשביתה ויקוצו מפני בני ישראל, והשואה שלא מובנת, זה פלא שהיום מכחישים את השואה? זה פלא שהבנים שלהם לא מאמינים? הם עצמם לא מאמינים, מזכינים בגיל 80 לא מבינים איך אנחנו עשינו שואה. זה פלא, משום שזה היה, אנחנו מדברים משומיים, והכניסו להם משומיים. ואז רבותיי, צריך להבין, זה הכל מקבל תמונה אחרת. אבל רבי, היו שם גדולי עולם, איך הם מתו? ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם. מי שנמצא במקום שלוקחים את ההשגחה, אז הוא מקבל. אנחנו לא יכולים להסביר את הכל עד הסוף, אבל אמרתי לאותו זקן, אתה שואל אותי איפה היה אלוקים, אבל אתה לבד אומר שמופיע מושגים שלך שפה זה אלוקים. אתה אמרת לי, אני אמרתי וייטנאם, וייטנאם, ויפנה, קמבודיה, סומליה, כל דבר. אז אמרת, לא, עם ישראל משהו מיוחד, אתה ראית את זה, אם אתה ראית, אני שורש לזה משהו מיוחד, זה לא היה בהיסטוריה, זה לא היה בהיסטוריה, אתה רואה, זה משהו חריג. הבנו? אמרתי לו, רב, תשמע, ברגע שהקבלן היהודי בשליטה, אומר רבי, אני שומע אותך מה שאתה אומר, אבל לא שכנעת אותי. ואז הייתה תקופה שבגין וסדאת עשו את השלום. זו הייתה תקופה אז, אם תשאלתי באיזה גיל הייתי. ואז אמרתי, אדוני, שבועיים לפני שסדאת הגיע לירושלים, מישהו חשב על השלום? שבגין עלה, בלי שזה פוליטיקה, בגין עלה לשלטון, אמרו, זה תוך שבוע מלחמה, מוות, שתי גדות לירדן עם כל השגונות של האצל, והלכי אנחנו גמורים. והגנסטר הזה, או אני יודע איך שקראו לו אז, המחתרתניק הזה, הוא הביא שלום. זה צריך להיות. אמרו לי, בגין היה חכם. רבותיי, כמו שהשנאה לא מובנת, אז גם האהבה לא מובנת. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. אני לא אומר שבגין היה דתי, לא. אמר בעזרת השם וקידוש השם, אבל זה לא היה מספיק. אבל עצם הדבר שבמדינה התחילו להיות חוקים דתיים בעקבות המפלגות הדתיות, לא ניכנס עכשיו מי ומה, חוק הפלות, חוק אלל בשבת, חוק ניתוחי מתים, הכניסו, פתאום החומה מתחילה להתרחב, והחומה, הקבלן היהודי מתחיל לעבוד. ובעזרת השם, כמה שזה לא שווה הרבה, אבל זה אומר עוד משהו. וכשהקבלן היהודי מתחיל לעבוד, הקבלן הגוי בשביתה, והשם נתן את חינם בעיני מצרים. עכשיו הבנתם רבותיי? רב, ראיתי שהבן אדם נכנע, אומר, אני אגיד לך את האמת, לא יודע אם אתה צודק או לא, אבל הייתי צריך לפגש אותך לפני 20 שנה, עכשיו קשה לי לשמוע את הדברים האלו.
בסדר.
אבל לכל הפרט לא מה שהיה בהתחלה. הבנתם אותי? אתם יודעים כמה שווים הפירושים האלו, ואני לא עכשיו אמרתי, ולא נביא, שייתי אני, אבל לפני שנה אמרתי, לפני שנה וחצי לשנתיים, אם מקימים צורת חיים כמו שמקימים עכשיו, אתם שומעים מה אני אומר לכם? לא יכול להיות שיותר טוב, וזה מה שאמר הרב שך, לא יכול להיות יותר טוב. בלי להיכנס לעניינים ביטחוניים, כן טוב, לא טוב, כן שטחים, לא שטחים, כן ברמוד, לא, כן זה, כן זה, לא, זה לא. ברגע שחורטים על דגל, חורטים על דגל, שנאה לתורת השם ולמצוותיו, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהקבלן הערבי יהיה בשביתה. אתם מבינים, בפה אני לא רוצה, תכניס אותי לפוליטיקה כזה מפלגה וכזה מפלגה. אנחנו רואים את זה בתור חוש שני בכל הדורות, בכל ההיסטוריה. הבנתם את ההיסטוריה הזה? זה הכל. זה המצב. וברגע שמדברים כל כך, הפעם לא קמה כזאת, כזה ממשלה, כזה צורה של ספירת השם ובתורתו, לא קמה פעם דבר כזה, אז האלוקים נשאר חייב בדמי חיי, את בדם בצרות, ביסורים, וזה הסיבה שאתם תחיו, אין לי צה אחרת, זה הגמה, זה הכיוון.
ומי שלא מבין את זה, זה החורבן הגדול. שתי תקופות היו לנו בהיסטוריה, חזקיהו המלך בצד אחד ורבי יוחנן בן זכאי בצד שני. חזקיהו המלך מופיע בספר מלכים, בספר ישעיהו, בתור מלך לא ידע צבא מהו ולא ידע מלחמה, ובא אליו אשור סנחריב מלך אשור ועושה מצור על ירושלים, והחבר'ה אומרים לו, ובלה תיכנע, במה בטחת במשענת קנה רצוץ. בשבנה שלחו איזה חץ, זה היה פאק שהם שלחו, שלחו איזה חץ, שבנה וסיעתו נכנעים, חזקיהו וסיעתו לא נכנעים. והם אמרו שחזקיהו זה מהאצל או מהלכי, אני יודע מאיפה, אמרו תיכנע, חבל, 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 מה אתה מכניס את האנשים ללחץ? ואומר לו אשור סנחריב, אני שולח לך 2,000 מיראז'ים, 2,000 פטריוטים, 2,000 רכבים, יש לך חיילים בכלל? אומר, אין לי. מה אתה משתגע? אין לך חיילים, ריבוני שלא יהיה לו, מה אתה עומד חזק, על מה?
הוא אומר לעשות קורבן פסח, לאכול פסח, צחקו ממנו.
חזקיהו המלך, מה קרה לך? וזה כתוב בתנך, תקרו מילה במילה, ואף אחד פה לא כופר בתנך. מה זה? מה זה? מה זה? לא יודע, מה זה?
חזקיהו רגוע, הולך לישון.
אומר אלוקים, דוד המלך אומר, ארדוף אויביי בהשיגם, היה לו כוח לרדוף. אתה אומר, אין לי כוח לרדוף, אני אומר שירה.
חזקיהו אומר, אלוקים, אין לי כוח לומר שירה. תעשה איך שאתה מבין. תקראו בתנך, אל תשאלו אותי, תקראו בתנך.
וחזקיהו המלך היה רגוע. וכשחזקיהו המלך היה רגוע, למוחד בסנחריב במלאך, והיכה שם 185 אלף איש.
מה דעתכם? מה דעתכם? וסחריב חזר עם כאן העמדים הבית הבאמת, חזקיהו המלך.
מאיפה היה לך את האומץ? אתה, מה קרה לך?
עזוב.
בואו נראה מה היה אצל רבי יוחנן בן זכאי.
בחורבן בית שני, זה צריך להיות, מה אני אגיד לכם? רבותיי, ירושלים הייתה חזקה, מבוצרת היטב מספר חומות. הרומאים נמאס להם, טיטוס כמעט נהרג, הם באו עם אילים כדי להקות את החומה, ובתוך, אני יודע, המכה הראשונה איבדו להם חצי, אולי 3,000. היו מורן גבוה, פריצי ירושלים היו בריונים חזקים, היה להם מורל גבוה, והם עמדו חזק, והעם נהיה אדיש, לא יקרה לנו שום דבר. אתם יודעים מה זה מצור של 3 שנים? היה להם תבועה, וכל מצור ממושך לא ינצח מי שעושה את המצור, רק העיר. לא יכולים להפסיק מחיילים מרומא לפה. אמריקה יכולה להחזיק חיילים בקווית? מה פתאום? כמה אפשר להחזיק חיילים? אבל הפריצים ראו שהעם מרגיש, רצו שיצאו, רצו לחסל את העניין. שרחו את כל האוצרות של המחסנים, ושרחו את כל העצים, כמי שהם התחילו להילחם, ואז התחילה הטרגדיה. והיה רעה, ומה שכתוב במילה,
ורבי יוחנן בן זכאי צפה את זה מבעוד מועד, הוא היה מנהיג הרוחני ואומר רבותיי צריך להיכנע.
מה קרה לך? תהיה את המורל, יש לנו טנקים, יש לנו מרכבה, יש לנו פנטמים, יש לנו סרט העיתים. מה קרה לך? להיכנע. הוא יוצא לאספסיאנוס, ואספסיאנוס, מה אתה רוצה? אני לא רוצה, רק יבנה וחכמי הכמה חורבות וקצת תאנים בשביל רבי צדוק. רבי צדוק, קצת תאנים של פה בשבט בשביל רבי צדוק. מי זה רבי צדוק? הלכו להביא את רבי צדוק, ורבי יוחנן מזכאי קם. מה אתה קם בפניו? אומר לו אדון אספסיאנוס, אם יש עוד יהודי כמוהו בארץ ישראל, בירושלים אתה לא יכול לכבוש אותם משום אופן שבעולם. אתם שומעים?
הוא לומד, אוכל תהילה אחת ולומד עליה 100 פרקים. ורבי יוחנן בן זכאי ביקש ממנו את יבנה וחכמיה ואת התהילים, והוא צחק ממנו.
במקום שיבקש כמה פנטונים, כמה מיראז'ים, הוא מבקש כמה תהילים של ט"ו בשבט.
אתם שומעים מה אני מספר לכם?
ורבי יוחנן בן זכאי נכנס, והשכל הישר אמר לא להיכנע. ופה אני לא מבין,
שתי תקופות אחד הפוך מהשני. חזקיה המלך אין לו לא צבא ולא חיילים ולא מורל ולא בטיח ולא שום דבר, וכולם נגדו, הבן אדם רגוע. ורבי יוחנן בן זכאי עם צבא מאומן וצבא מבוצע וטיטוס, כולם מבוססים, והבן אדם הולך ונכנע, לא מבין איך זה הולך. אבל אילו הדברים שדיברתי איתכם ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי. עם ישראל זה כמונת נדה. בזמן חזקיהו המלך לא היה תינוק ותינוקת שלא ידעו משניות מדן לבר שבע. וכשעם ישראל היהודי, הקבלן היהודי עובד, הקבלן הגוי בשפיטה.
אתם מבינים מה אנחנו מדברים?
אבל אצל רבי יוחנן בן זכאי הקבלן היהודי היה בשביתה. וכשהקבלן, קשה לך להבין את זה אדוני, הקבלן היה בשביתה. וכשהקבלן בשביתה רבותיי, אז הדתיים שבאנו שיאמינו בזה, שיאמינו, כמו שיש חיל אוויר יש חיל רוח, ובחורי ישיבות ואין הממשלה לא עובדים זה חיל רוח, וכמו שיש חיל הים וחיל גולני וחיל הנדסה יש חיל רוח, ואף אחד לא יגיד שחיל תפוחי אדמה הם משתמטים. למה הם שהם יושבים במטבח ואוכלים כל היום תפוחי אדמה? כי צבא בלי תפוחי אדמה זה לא צבא. צבא בלי אוכל זה לא צבא. וצבא בלי חלבות זה לא צבא. ככה צריך להאמין, ככה צריכים לחיות. לך תגיד ברחוב, יש עם מי לדבר? זהו מה שרבותיי, אין עם מי לדבר. זהו החורבן שלנו, לא מבינים. אנשים נהיו עצורים. לא נורא, לא נורא, לא נורא, לא נורא, יהיה בסדר. לא נורא, יהיה בסדר. אבל רבותיי, הנורא זה לא הסכינים. אני אומר לכם רבותיי, הנורא זה המצב של העם שיכול לגרום לדברים האלו. תבינו, זהו הנוראות שבדבר, וזה מה שצריך להנחות אותנו. ואנשים דתיים צריכים להאמין את זה וללמוד את זה, לקחת את ההיסטוריה. אין לעם ישראל היסטוריה פעם, היסטוריה מפעם לעתיד. זהו, קחו את ויחי, קחו את מצרים, קחו את בסלימי, קחו את השואה,
קחו את הפוליטיקה וקחו את עם ישראל ותלמדו את זה, וכך היה שכרנו. עכשיו אנחנו מבינים מה התפקיד שלנו, מה מוטל עלינו, ושכל אחד יושב ולומד שידע זה קשר ישיר למצב של עם ישראל, לא לזלזל בשום בחור ישיבה שלומד, והלוואי שיותר בחור ישיבות, לא לזלזל באחד שלומד. צריכים לתאם, צריך כן, ואני גם עובר בפה משם, אדוני יקר לא פחות מהצבא, אולי יותר. אבל זה כבר נושא אחר. זה כבר נושא יותר רחוק. אם תצאו פעם, נדבר על זה. אבל היום אנחנו מדברים רק על המינים של הנדנדה. וככה צריכים להסתכל על עם ישראל בתקופה הזאת. רבותיי, חשבו נדבה, והיה זה שכרנו. כל טוב לכם. יש פה קפטות, 4 שקלים.